אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא שומע לכולם. שנאמר, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני. ואם אין עושים כך, אם אין עושים כן, גורמין לשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר, ברך דודי וגומר. רש"י, המקשיבים, שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה, מה זה מקשיבים? מלמדים זה את זה ומבינים זה מזה. ולישנה דקרא נקט. מקשיבים זה לזה בהלכה, זה מבנה לשוני לא שגרתי כנראה מבחין רש"י. אלא שבכוונה רצה בעל הדרשה הזאת, רבי שמעון בן לקיש, אז הוא רצה להשתמש במטבע הלשונית שהיא מקור הדרשה. היושבת בגנים, חברים מקשיבים, אז חברים מקשיבים, אלה שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה. שנאמר היושבת בגנים, מה זה גנים? מה הנמשל של הגנים? הגנים, בתי מדרשות. בתי מדרשות הם מכונים נמשלים למשלם וגנים. חברים מקשיבים, החברים מקשיבים זה לזה. אני אומר להם שישמיעוני כולם ואינם. חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני. זאת אומרת, רש"י מסביר איך נגזר מהשמיעיני, איך נגזרת הדרשה של הקדוש ברוך הוא שומע לכולם. כי מאחר שאתם מקשיבים לקולך, מקשיבים אחד לכל השני, כל אחד מקשיב זה לזה, אז אני אומר להם שישמיעוני את כולם, ואינם. אשמיעיני ואשמע. אם אני מבין טוב, ייתכן שרש"י מבין פה את המילה לקולך שהיא משמשת לשני הצדדים, משמשת לפניה ולאחריה. אני ממש לא בטוח במה שאני אומר, אבל אולי היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, קולך השמיעיני. זה מבנה מאוד מצוי בתנ"ך, מילה משמשת לפניה ולאחריה. זה מטבע לשונית שגרתית. ואולי זה גם פה, כי או שרש"י מבין, יושבת בגנים חברים מקשיבים, קולך השמיעיני. אבל באמת, הם מקשיבים זה לזה, אז אני אומר להם שישמיעוני כולם ואינם. טוב, יכול להיות שהם מקשיבים סתם. זאת אומרת, יושבת בגנים חברים מקשיבים. אז קולך השמיעיני, למה כתוב לקולך? זה מה שקצת קשה לי. אלא אם כן, אני מניח שרש"י לא חולק על האוריינטציה של הפשט, שהלמד הזאת אומרת למה מקשיבים? מקשיבים לקול. אתם מקשיבים לקול, אז אני רוצה שתשמיע את קולך. תשמיעיני את קולך שאתם מקשיבים לו. ואני אשמע. אם תשמיעו, אשמע. אז הקדוש ברוך הוא שומע לכולם. הנה, שומע לכולם. אומר הרב. רגע, יש עוד. רשי, ואם הם לא עושים כך, אז השכינה מסתלקת, גורמים לשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר, ברך דודי. ברך דודי זה הפסוק שאחרי כן. הפסוק אומר, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. הפסוק הבא אומר, ברך דודי, הודמה לך לצבי או לעופר הילים, על הרבי סמי. אז רבי שמעון בן לקיש, הוא דורש את הסמיכות של הפסוקים. שהפסוק השני הוא במקרה שלא מתקיים הטוב שבפסוק הקודם. אומר הרב, אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא שומע לכולם, שנאמר, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני. ואם אין עושים כן, גורמים לשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר, ברך דודי וגומר. ההופעה האלוהית בהנהגת העולם מתגלה על ידי ההקשבה לכל מהלכי הדעות, באופן שאף על פי שכל אדם יש לו מהלך דעת שלו, שאי אפשר לפעמים שישנה אותו, מכל מקום הוא צריך להקשיב גם כן מהלך דעת חברו, וידע שגם הוא יש לדבריו מקום. ובזה תפעל דעת חברו על דעתו לבשם אותה, כפי אותה מידה שיוכלו הדעות לפעול כל אחת על חברתה. וכשם שהקשבה אלוהית שברגש הפנימי ברחשי הקדושה והתרה העליונה יוצאת על ידי אותה הכנה המוסרית של מציאות נחת רוח בהגיוני לב של חברו, אף על פי שהם רחוקים מהגיונותיו הוא. כן, האורה האלוהית של הצלחת ההנהגה יוצאת מהקשבה שכל אחד קושב בשכל טוב את דעת חברו, ואז בין שהוא מקבל אותה, בין שהוא דוחה אותה, פועלת היא את פעולתה להיגיון המיוחד של כל אחד, להכשירו להיות ראוי להנהגה כללית, כפי הראוי לסדר, להסדר האלוהי, המתפשט על כל החיים החומרים הרוחניים כולם, לפי שינויי פרטיהם. והנהגה היוצאת מדעות משוקלות בשקל הראוי, הבא אחר קבלת ההשפעה מכל הדעות, היא מכוונת להסדר, לסדר האלוהי שבמציאות, ופועלת עליו גם כן באופן מתאים. מה שאין כן, כשכל אחד רוצה להתייחד דווקא בהגיונו המיוחד, אין ההשפעות הרוחניות הפרטיות מתאימות כלל לפי ההכנה הכללית האלוהית השרויה בכללות הנשמות של כלל האומה כולה, היונקת את נטיותיה מהאורה האלוהית התבועה בקרבה, על כן גורמים הם בזה לשכינה שתסתלק מישראל. אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא שומע לכולם, שנאמר, יושבת בגנים, חברים המקשיבים לקולך, השמיעיני. ואם אין עושים כן, גורמים לשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר, ברך דודי וגומר. ההופעה האלוהית בהנהגת העולם מתגלה היא על ידי ההקשבה לכל מהלכי הדעות, באופן שאף על פי שכל אדם יש לו מהלך דעת שלו, שאי אפשר לפעמים שישנה אותו, מכל מקום הוא צריך להקשיב גם כן מהלך דעת חברו, את מהלך דעת חברו, וידע שגם הוא יש לדבריו מקום. אל תהיה בז לכל אדם, אל תהיה מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה, אין לך דבר שאין לו מקום. זה מה שאומר לנו פה הרב, בלשונו. זה אותו רעיון שמלמד אותנו המשנה. ההופעה האלוהית בהנהגת העולם מתגלה היא על ידי הקשבה לכל מהלכי הדעות. אנחנו מדי פעם רגילים להזכיר את זה, שכשאנחנו נושאים על שפתנו את הביטוי אלוקים, אלוהי וכדומה ועוד, כוונתנו בצורה בסיסית לתוכן כללי ונצחי. כי זה פירוש המושג אלוקי. כללי ונצחי. כללי, כלומר, נשמתי שכולל את כל התופעות כולן, ונצחי, כפי שהוא ממשיך, ואינו מוגבל בזמן. הופעה אלוהית בהנהגת העולם, שאתה רוצה להצביע על קו אלוהי, אתה אומר, שמה, זה אלוהי. מה זה אלוהי? אלוהי זה משהו שהוא לכל הפחות כולל את הכל. זו הנהגה שהיא משתמשת במינימום בכל. הופעה אלוהית בהנהגת העולם התגלה היא על ידי הקשבה לכל מלכי הדעות. אין דבר במציאות שהקדוש ברוך הוא לא ברא אותו. זו הנחת עבודה בסיסית. ומתוך כך לא יעלה על הדעת שיש איזה מהלך דעות במציאות שתפקידו שהוא יתעדה לא השארת כל ראשי. כי אם זה תפקידו, אז יש לי הצעה לקדוש ברוך הוא. אל תברא אותו. אל תעשה אותו ואל תציב לנו את האפשרות לעדות אותו. ואם בראת אותו, כנראה יש לו איזה תפקיד. ומתוך כך, ההופעה האלוהית בהנהגת העולם מתגלה היא על ידי ההקשבה לכל מהלכי הדעות. באופן שאף על פי שכל אדם יש לו מהלך דעת שלו, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, יש בני אדם שסביר מאוד שדעותיהם תואמות להם כמו שפרצופיהם תואמים להם. וכמו שאנחנו מן הסתם מבינים שאת הפרצוף שלי יאמר כל אדם, לא באמת אפשר לשנות, זה נתון. סביר שמשהו מעין זה, יש איזה רובד דעתי שהוא גם כן כזה. יש איזה הלוך רוח, הלוך נפש, הלוך דעת, שזה לא בהכרח כל דעת, לא בהכרח כל הלוך רוח. אבל מכל מקום, כמו שאנחנו מכירים במציאות הפיזית, שבצורה פשוטה אנחנו לא מעלים על הדעת שאתה יכול לשנות פרצוף של מישהו, אז תבין שגם את הפרצוף הרוחני, סביר שצדדים מסוימים לכל הפחות בפרצוף הזה, לא כדאי לעלות על הדעת שאפשר לשנות. כי סביר שזה קשה מאוד. אז כל אדם יש לו מהלך דעת שלו שאי אפשר לפעמים שישנה אותו. לפעמים כן. זה לא הכוונה שבן אדם יש לו בדעתו, במוחו, כל מיני שטויות, כל מיני דברים לא נכונים. מה אפשר לעשות? כך הוא חושב, הוא חושב, 2-2 זה 8. אז קשה מאוד לשנות את זה. לא קשה לשנות, ואם קשה לשנות, אז בן אדם במצב קשה, אז בסדר, יש דעות שקל לשנות, ויש דעות שקשה לשנות. אז לפעמים יש מהלך דעת, אולי זה לא דעת פרטית, אלא אופי רוחני שלם. זה מהלך דעת. שמהלך הדעת לפעמים קשה לשנות. אז בסדר, יש לי את מהלך הדעת שלי. המהלך הדעת שלי, כמו הפרצוף הפיזי שלי, כך המבנה הרוחני שלי, הוא, איך נגיד, אני טבוע בו. הוא טבוע בי. טבעי הוא לי. על כל פנים, רבדים מסוימים בו הם כאלה. אז בסדר, אז יכול להיות שזו האמת שלך. ואתה לא יכול לשנות צדדים מסוימים במהלך רוחך. זה לא אומר שאין לך מה לשמוע מאנשים אחרים בעלי מהלך רוח שונה משלך. זה זה לא הכוונה שהם אמורים עכשיו לשנות את דעתך ולחתום את דעתם כאלטרנטיבה לדעתך. זה לא נקרא להקשיב לדעתם. אבל להקשיב לדעתם זה לתפוס, זה צריך האדם, רצוי שיעשה האדם, והיה וכך נוהג האדם, כי אז הוא במעלה, כי אז הוא תואם אופי אלוהי, כי אז הוא כללי. אם הוא מסוגל לתפוס את מהלך הרוח הלאומתי, זה שאינו בצד שלו, אינו חושב כמו, אינו מרגיש כמו, אינו סובר כמו, ולהצליח לתפוס את מהלך הרוח. לתפוס את מהלך הרוח, זאת אומרת, לעקוב אחר השיטה. שיטתי, תפיסתי, נגזרת מאופי, אופי חתום בשיטתי. על כל פנים, רבדים משמעותיים. אבל זה לא אומר שאני אמור להיות אטום מכדי יכולת מעקב, ולו אינטלקטואלי, אחר מהלך רוח אלטרנטיבי, לעומתי. שהוא לא מתאים לי, הוא לא דעתי, לא מהלך הרוח שלי, אבל והיה ואני יכול להיות עשיר רוח המסוגל לתאר דברים מכיוונים שונים, שאחד מהם זה הכיוון שלי. אבל אם חוץ ממה שאני יודע, את מה שאני יודע, אני מסוגל להקיף גם כן את ההיקף של הזוויות, ההסתכלויות האחרות, זהו עושר רוחני, זהו היקף רוחני, זהו מתאם לתוכן אלוהי. כי הקדוש ברוך הוא ודאי כזה. על כן רצוי ומודרך האדם שיגיע למצב הזה. ואם הציון לשבח שמצוינים תלמידי חכמים שהם כאלה. כי אם ישנם תלמידי חכמים ומסוגלים להקשיב אחד לדעת השני, והרב מסביר לא אחד לדעת השני, אלא אחד להלוך הדעת השני. ואני מבין שההבדל בין דעת להלוך הדעת, כי הלוך הדעת זה שיטה יותר, זה מהלך. אם אתה יכול לתפוס מהלך, שיטה שונה מן השיטה שלך, כי לצטט מילה אחת, משפט אחת, סיסמה אחת, לפעמים זה לא, איך נגיד, דומני שזה בזבוז לקרוא על זה אלוהי, זה זול מדי, כי זה קל מאוד לעשות. נגיד, הוא אומר כך, אבל זה לא להגיד הוא אומר כך, אלא לתפוס את השיטה של ההוא, שאיננה שיטתי, ולהיות מסוגל להקיף אותה, לעקוב אחריה, להרצות אותה, להבין אותה. זה צריך שאר רוח. לזה צריכה להיות כלליות. אז זה מה שהרב אומר פה, אני חושב. צריך להקשיב גם כן את מהלך דעת חברו, וידע שגם הוא יש לי דבר במקום. אין לך דבר שאין לו מקום. פירוש המילה מקום בעברית, הערך. כי המקום מציין את הערך. אז ידע שגם לדברים האחרים, לכל דבר יש ערך. לא בטוח שלכל דבר יש את אותו ערך. לא בטוח שלכל דבר יש ערך גדול, ענק, נשגב ונישא. אבל אין דבר שהוא לא נמצא על סולם הערכים. ומי שעוקב אחר המהלך האלוקי הניצב, הסולם המוצב ארצה בראשו מגיע השמיימה שהוא סולם הערכים, אז הוא מעריך כל שלב בסולם. זה לא אומר שהוא חושב שכל השלבים הם נמצאים שם ברום הערכים. יכול להיות שהוא חושב שיש ערכים גבוהים יותר, ערכים נמוכים יותר, ורצוי שיחשוב ככה, כי רק זה האמת. אבל מכל מקום הוא יודע לתת את הכבוד הראוי במידה ובמשקל. כל דבר יש לו מקום, את המקום שלו. וידע שגם הוא יש לדבריו מקום. ובזה תפעל דעת חברו על דעתו לבשם אותה. הרב משלים לנו את ההבנה, שלא נתפוס את ההסברה שהצבתי פה עכשיו ונגיד, הבנתי. אני צריך לפתח בקרבי את היכולת לחזור על המהלך הרוחני, המהלך השיטתי, המהלך האידיאולוגי של, לא רק שלי, אלא של תפיסה לעומתית. ואם אני יודע לעשות את התרגיל האינטלקטואלי הזה, כי אז אלוהי אני. הרב פה אומר, זה לא מספיק. אולי זה תנאי הכרחי, אבל זה לא מספיק. כי צריך עוד דבר. צריך שהדעת הזאת תפעל על דעתי. שהדעה של החבר תפעל על דעתי. הדעה האלטרנטיבית, הדעה של השיטה, של המפלגה אחרת, תפעל על דעתי. לא תעקור את דעתי, כבר את זה אמרנו. לא תוצב בתור דעה אלטרנטיבית וזהו, ותצביע על דעתי כעל דעה לא נכונה, כי אני מן הסתם על פי אופי נוטה לחשוב שדעתי היא הנכונה, אחרת לא הייתי מחזיק בדעתי. ואני לא אמור על ידי שאני יודע את דעת הזו, הזולטנית, זאת אומרת, סימן שדעתי היא לא נכונה. לא, מן הסתם אני יודע להסביר מדוע דעתי נכונה. אבל זה לא רק לדעת להרצות את הדעה הפוכה ולהגיד, זה שטויות. אבל הצלחתי להרצות את כל מה שהם אומרים, זה שטויות. כי ישנה חשיבות לדעה האלטרנטיבי במה שהיא תפעל על דעתי. הרב אומר, תפעל לבשם אותה. המילה ביסום בכתבי הרב, זו מילה מאוד מיוחדת, היא קצת גזורה מרוח ימים אלה, בעיקר אלה שאנחנו חותרים אליהם. אנחנו יודעים, אנחנו נמצאים בתקופה של ציפייה דרוכה. למה אנחנו מצפים? אנחנו מצפים למתן תורה. ברגע שיצאנו לחירות, אז אנחנו זוכרים שאין חירות, אלא החרות על הלוחו. שם במתן תורה, אז הופיע הביטוי הזה, מכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נתמלא העולם כולו בסמים. והמטבע הזאת של המדרש חז"ל, היא הפכה להיות למושג רוחני בספרים ובטח בכתבי הרב, כשהמשמעות שבכתבי הרב למושג ביסום זה שכלול, התעדנות, התרחנות במה שמתעלה המציאות הנפשית ומזדהה עם התוכן המוסרי, לא רק באופן צייתני של מוסר כובש, אלא שהטבע המוסרי מתעדן. זה נקרא ביסום. מכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא העולם כולו בסמים, זאת אומרת, הדיבור האלוהי הוא לא כמו דיבור אנושי. אנחנו שומעים דיבור ולפעמים בסדר, אז נאו גלי הכל. אבל כמו שהראשונים מלמדים אותנו, בדבר השם שמיים נעשו, ברוך פיו כל צבאם, הדיבור האלוהי זה המציאות בעצמה. וכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, הדיבור האלוהי זה קביעת הקטגוריות הרוחניות המוחלטות שיצבו פה את מפרט דבר השם, שמהווה את הקו המוסרי הקדוש המוחלט של המציאות, עשרת הדיברות, שכל התורה כולה אינה אלא מפרט שלהם. אבל התורה היא איננה אינפורמציה אקדמית, אינטלקטואלית, בלבד. התורה היא נשמת היש. היש כולו הוא גילום של התורה. וכשהיש כולו יגיע לכלל גימורו בצורתו היותר שלמה, שיהיה חתום בעניינו וניכר בזוהר המוסרי שניכר ממהלכיו, בזאת יגיע העולם לגמר בריאתו. בזאת אפשר יהיה להגיד שעולם נברא. כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא בורא, אנחנו רוצים להגיד שהוא עושה דבר, אדם לא יכול לברוא. אדם יכול לעשות הרבה דברים, יכול לעשות דברים, יכול ליצור דברים, לברוא הוא לא יכול לברוא. ורק הקדוש ברוך הוא בורא. וכשאנחנו אומרים שדבר הוא בריאה, כוונתנו לומר שזה מעשה שאדם לא יכול לעשות, כי הוא שלם בתכלית השלמות של מקורו האלוהי, זה נקרא בריאה. המציאות, כפי שאנחנו מכירים אותה ברגע זה, אם אנחנו לא תופסים את מגמתה, את נשמתה, את רוחניותה, את דבר השם המגמתי, פנימי, שעסוק עדיין לשכלל אותה, לעצב אותה, לעשות אותה, להביא אותה לגמר בישולה בגאולת העולם, אז אם אתה לא תופס את הקו המשיחי הזה שהוא נשמת היש, אז המציאות איננה בריאה, כי היא מציאות שבוא נגיד לכל אחד מאיתנו יש הרבה הצעות לשיפור לקדוש ברוך הוא. אפשר לעשות את המציאות יותר טובה ממה שאנחנו מכירים אותה. בשלב זה, גם בשלב הבא. אבל הבריאה היא מצד מה שהכל חותר אליו. והכל בכך יגיע אליו. ומצד זה, זהו דבר השם. ודבר השם הזה הוא ניכר פה במערכות הבריאה בתורה. שהיא... רוח השם אשר עלינו, דברו אשר שם בפינו, רוח החיים התרבותי של עם ישראל, שהוא עם הנצח, עם האלוהים, עם שכוח החיים הכללי והנצחי מתגלם בעצם הווייתו, ותרבותו זוהי התורה. והתורה היא כמו שהרמב״ם אומר, כמו שהרס"ג אומר, אלו מתנו אומה כי אם בתורותיה. זאת אומרת, ההגדרה העצמית שלנו, הישות שלנו, הזהות שלנו, אותו אומה, מה שמבדל אותנו, מגדיר אותנו כישות אוטונומית לעומת כל תרבות אחרת, זה רק התרבות הישראלית. אם לא יהיה לנו תרבות ייחודית משלנו, אז זאת אומרת שאין לנו זהות ייחודית משלנו. כי התרבות זה הזהות שלנו. והתרבות שלנו זה התורה. ואנחנו עם הנצח, אז התורה היא תורת האלוקים. אין אומתנו אומה, כי אם בתורותיה. אז כך מסביר הרמב״ם מיסוד רבו הרס"ג. וודאי שהתורה היא תורה שמימית, תורה אלוקית, תורה שהיא ביטוי של תכונת החיים הישראלית. ותכונת החיים הישראלית אלוקית היא, כלומר כללית ונצחית היא. כמובן אנחנו מדברים פה על תכונת החיים של העם, לא תכונת החיים של החברה פה. זה רק פרט קטן מאוד במושג שנקרא עם, בכללות דורותיו, בכוח החיים האלוקי והנצחי שבו. מכל מקום, למה התגלגלתי לכל זה? התוכן האלוהי שבתורה, שמחיה את כל המציאות, בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאם, הדיבור האלוהי כשהוא מדבר את התורה הוא ממלא את העולם כולו בסמים, ברור, זה נעוץ בהגדרה, כי הדיבור האלוהי הוא אותו מימד שמחולל את המציאות אבל לא מניח אותה על מעמדה ברגע זה אלא מוביל אותה אל צורתה, אל מגמתה, אל תכליתה, אל האידיאל הנשמתי הבורא אותה. וממילא מכל דיבור ודיבור נתמלא העולם כולו בסמים, כלומר הולך ומתגלה המתאם הטבעי שבין המציאות ובין ספירת החיים המוסרית. המוסריות מתגלה כחוק האונטי, כישות המחוללת ומעצבת ומקיימת את המציאות וחותמת בה את צורתה. וככל שתיתן לה מציאות להופיע בשלביה יותר ויותר, ככל שיארך הזמן, כל רגע ורגע, הולכת וניכרת הולך וניכר חותם האידיאל של דבר השם, של הבוסם, של התוכן הרוחני, המוסרי, הקדוש, הנשגב, הנצחי, כפי שהוא ניכר יותר ויותר במציאות. הצדדים הכי חיצוניים של, של מה שאני אומר פה, במציאות זה מה ש... כשאנחנו מסתכלים על המציאות כיום, אפילו בעיניים גסות, חילוניות, של התפיסה המדעית האמפירית, אז כיום הדבר שממש אתה יכול למשש אותו כמעט באצבעות, אם לא בעיניים, זה הקו האבולוציוני של המציאות. המציאות כולה מאוד ניכר בה הצד האבולוציוני. היא הולכת ומשתכללת, הולכת ומתפתחת. באמת, בתפיסה קצת יותר עדינה, פחות גסה, אז אנחנו יותר מחבבים ברוח התורה לנסח את הדברים שהולכת המציאות ומתגלה. האמת הפנימית, האמת המהותית, האלוהית, הולכת ומתגלה. כל רגע היא הולכת ומתגלה. כל רגע נהיה העולם יותר טוב. זה קשה למדוד את זה, אבל בפרספקטיבה גדולה של אפילו היסטוריה, שלא אתן לא לדבר פרה-היסטוריה, סך הכל המבטים שלנו, הקוסמולוגים, כיום כבר אתה לא יכול שלא לראות את זה. זה דבר בוטה מאוד מאוד מאוד. מכל מקום, כל זה קשור לבוסים, להתבשמות. והדיבור האלוהי מבשם את המציאות, כי הדיבור האלוהי הוא מחולל את המציאות ומוליך אותה אל מגמתה התכליתית. והדיבור האלוהי, כשהוא מחולל את המציאות ומוליך אותה אל מגמתה התכליתית, הוא כולל, הוא מחולל את המציאות. והמציאות זה, איך נגיד עוד פעם, זה מינימום הכל. אין משהו במציאות שהוא לא, שהוא מחוץ למציאות. גם משהו מחוץ למציאות, והיה והוא יש, אז הוא המציאות, זה הגדרת המושג מציאות. וממילא הקדוש ברוך הוא מקורו. וממילא התוכן האלוהי, שהוא הולך ומבשם את המציאות, הוא ודאי כולל את כל צדדי המציאות. כי זוהי תכונה אלוהית, אמרנו. נצחי וכללי. ופה הנצחיות הכללית מבשמת את המציאות. שני תלמידי חכמים, והם מפתחים באישיותם את הצד של ההיקפיות. לא להיות מונומיינדד, לא להיות חד גווני מבחינה רעיונית, זאת אומרת, יכולת עיכול של סוג מסוים בלבד של הלוך רוח וחוסר יכולת מעקב אחר הלוך רוחות אחר. והיה ומפתח האדם את עצמו, מפתח התלמיד חכם את עצמו לכלל היכולת הזאת, ובזאת הולך ונהיה תואם דבר השם. הוא הולך ונהיה תואם העניין האלוהי. הוא הולך ונהיה יותר כללי, יותר כללי, יותר אלוהי. וממילא, כיוון שהוא עולה על הפאזה הזאת, אז הוא בעצמו מתבשם. עוד פעם, זה לא תרגול לשרירים האינטלקטואליים שלנו. עשיית כושר לשרירים האינטלקטואליים שלנו. לעשות תרגילים קשים מבחינת הלוך הרוח, הלוך המחשבה, כי על ידי זה אנחנו מפתחים את היכולת האינטלקטואלית. זה לא רק זה. זה מעבר לזה. זה התבשמות האישיות. זה מה שרב אומר, וזה מה שאנחנו עסוקים פה ברחבה, להסביר את זה. בזה תפעל דעת חברו על דעתו לבשם אותה. הביסום הוא לא רק יכולת הקפה של זווית הסתכלות אחרת. זה איכות מוסרית. זו אישיות יותר טובה, לא רק במובן האינטלקטואלי, אלא במובן האישיותי. כי היא כוללת יותר, מקיפה יותר, בעלת תודעת חיים, לא רק ידיעות רבות, אלא תודעות מקיפות ממדים רבים יותר של המציאות. ממילא יותר מציאותית, יותר מציאותית, יותר אלוקית. יותר מתבשמת, יותר עדינה, יותר רוחנית, יותר מוסרית, יותר חכמה. יותר טובה, יותר חיה, יותר מה שאנחנו קוראים מבורכת. זוהי הברכה האלוהית. ובזה תפעל דעת חברו על דעתו לבשם אותה. כפי אותה עמידה שיוכנו הדעות לפעול כל אחת על חברתה. עכשיו, זה דבר ניסיוני שאנחנו יכולים להכיר אותו מבחינה פסיכולוגית ומבחינה ממשית. זה נכון שבן אדם שהוא מכיל דעות אחרות מדעתו, אז זה פועל עליו גם איזה רושם, תסלחו לי על המילה, אבל אני אשתמש בה, פסיכולוגית. זה פועל עליו נפשית, זה פועל עליו לא רק מבחינה אקדמית. וצריך לשים לב לתופעה הזאת, שהיא תופעה טבעית, וכל תופעה טבעית יש לה אחראי, ואחראי על התופעות הטבעיות כולם זה הקדוש ברוך הוא, כי הוא ברא את הטבע ואת כל התופעות הטבעיות. אז זה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם הרוחני והנפשי והאינטלקטואלי בצורה כזאת שבן אדם מקיף אופקים שונים מן האופק שבו הוא רואה את הדברים, זה בונה בו איזה איכות רוחנית מוסרית. ברא את התופעה הזאת הקדוש ברוך הוא כי כך הוא רצה, אז סביר שזה טוב. ובזה תפעל דעת חברו על דעתו לבשם אותה כפי אותה עמידה שיוכנו הדעות לפעול כל אחד החברתה. אז דעות פועלות כל אחד על חברתה. שוב, אני משלש את מה שאמרתי מקודם. לא הכוונה שבן אדם שהוא בעל יכולת הקפת אופקים שונים מן האופק שלו ודעתו, אז הוא עומד להחליף, הוא אדם שהוא לא סגור על דעתו. לפעמים הוא אומר כך, הוא אומר כך, הוא יכול לקפוץ לכל הכיוונים ולהסתובב בכל עמדה, מכל זווית, היא יכולה להיות עמדתו. לא מדובר. בואו נקדם תהליכים. לא יעלה על הדעת, הרב, לא מסית אותנו פה לפלורליזם, כן? זה לא. זה לא יעלה על הדעת שהרב יידרדר לדברים כאלה. אין אהבה אמין. הוא מחנך אותנו לכלליות. לא לחוסר נאמנות לשום דבר, לזה שאין אמת. כל אחד, האמת שלו וכל האמיתות שוות. זה שטויות, זה טעות. יש לזה ערך וצריך לדעת להרצות את הלוך הרוחות הזה. ולהתבשם ממנו, אבל, ויש לו מקום, אבל מקום לא בראש סולם הערכים. על כל פנים, זה ודאי לא, זה לא מוקד סולם הרחב של הרב. רק פה, כשהוא מסביר לנו על זה שכל דעת היא מושפעת מזולתה, כן, זאת אומרת, בן אדם יש לו את האמת, ויש לו את התפיסה, ויש לו את עולמו, ושם הוא נטוע, ושם הוא קבוע. ומכל מקום, האופקים האחרים נותנים על מציאותו את גווניהם. בסדר, אז יש רשמים. יש רשמים, יש איכויות. המהות לא משתנה. לא אמורה להשתנות. שוב, לא להתבלבל ממה שאני אומר פה עכשיו. כאילו, יש לי דעתי, אמא שלי לימדה אותי שהייתי בן 3, וזהו. מאז אני לא משתנה. לא מדובר על טיפשות שעושה אידיאולוגיה מעקשנות ועיקשות על טיפשות, מעלה השם ירחם ממנה. אבל לא על זה מדובר פה, אבל מדובר שיש, ואדם מגיע להלוך דעות מסוים. וכן, הוא לא בנוי להשתנות מהם, ונכון, לא בגלל שהוא עיקש וטיפש, אלא בגלל ש... כך עשו הקדוש ברוך הוא, וזה טוב. בגלל שהוא תלמיד חכם. אתה אומר רק אצל תלמידי חכמים.
אחרת דברים מה שהרבתי הקודם.
אני לא בטוח שמה שאתה אומר זה נכון, כי אני חושב ש... איך אני אגיד את זה? אני אגיד את זה מהסוף. תראה, שנינו יודעים שקשה למצוא שני תלמידי חכמים, יש המוני תלמידי חכמים. קשה לי למצוא שניים שהם ממש שני טיפות מים. אפילו בסגנון מחשבתם, לכל שכן בסגנון הוצאתם, ואם תבדוק טוב, תגלה שאפילו בדעותיהם, בדעותיהם בתפיסתם הרוחים. תגיד למה? כי זה למד כך וכך דקות בתורה, וזה למד כך וכך דקות בתורה. סליחה? אמרת. הנשמות, כשהם נולדו התינוקות האלה של תלמידי חכמים, פרצו מרחם אימם והחליטו. התורה הופיעה פה, רבותיי, תלמידי חכמים לפניכם. בני סתם היו תינוקות חמודים כמו כל התינוקות, ולא ידענו שהם תלמידי חכמים, כי הם לא היו. ואם זה אמרת שכבר אז הייתה נשמה, שלימים כשהיא תיפגש עם התורה, אז בסיכומו של דבר היא תיתן את הצורה שלה, היא תקלוט על פי הכלי שלה את התורה בצורה מאוד מסוימת, בלתי נכפלת. אז זה לא בגלל התורה, זה בגלל הנשמה. השינוי בבני אדם הוא לא מתחיל מהתורה, אלא הוא מתחיל מהנשמה. נשמותיהם שונות, וכתוצאה מזה תורותיהם שונות ודעותיהם שונות. אז במסגרת זאת, אז מה שיכול להיות שבן אדם לא אמור לשנות הלוך דעות מסוים, כי לפעמים הלוך הדעות הזה הוא באמת משקף את נשמתו. זה לא בטוח שכל הלוך דעות שיש לי בראש זה שיקוף של נשמתי, יכול להיות שזה שיקוף של קיצור, דברים שחבל שאני משקף אותם, אבל יכול להיות שיש קו בכל אחד מאיתנו, וזה כן שיקוף של נשמתו, זהו. לא, זה כל מה שנאמר פה, אין לנו אפילו כלי לזהות על פי מה שנאמר פה, מה כן ומה לא. אבל בעיקרון יכול להיות דבר כזה. מכל מקום, והיה, ויש דברים כאלה, ויש לאדם הלוך דעות, והם באמת ראויים להיות הדעות שלו, אז כשאנחנו לא דנים פה עכשיו, מה הם? זאת אומרת, איך אני אזהה שאלה הדעות שהן באמת דעות נשמתי? לא יודע, לא יודע מה התשובה. ודאי על ידי לימוד תורה, על ידי לימוד תורה אני אוכל להתקדם כדי לזהות בסוף מה עם דעות נשמתי. בסדר, אז למדתי כבר 5 דקות, אז אחרי אני כבר יודע. טוב, אז זה מה שאני מנסה להגיד, שאני בדיוק לבוא ולהצביע מתי אני יודע להגיד, זה נשמתי. אני לא יודע. יכול להיות שיש אנשים שיודעים, אני לא. על כל פנים, זה לא משנה לענייננו מה שאנחנו לומדים עכשיו. כי אם יש עוד אנשים, להכתיר הרבה מאוד יש אנשים כמוני, שלא יודעים לזור מה זה נשמתם. אבל מכל מקום, פה אנחנו לומדים מבחינה עקרונית, שיכול להיות שיש דעות ולא אמור אדם לשנות אותם, ומכל מקום הדעות שלא אמורות להשתנות, הן כן אמורות להתבשם. זאת אומרת, לקבל איזה גוון, איזה ערך מוסף, מאינטראקציה עם הלוך דעות אחרות. זהו. זה כל מה שאני אמר. כן.
שיש 5 תחושים, אבל בעצם כולם בעולם הזה זה הכל אחד. אז היכולת היא להבין שהדעות השונות בעצם יש להם סוג של אחדות מסוימת. רק היכולת ההכלה הזאת זה להיות בן אדם יותר אלוקי, יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, יותר מאפיין את מה שהעולם במקורו, בעצם מה שאני במקורי.
כן, נשמע לי שאתה אומר דברים נכונים. כן, אז איפה היינו? וכשם שהקשבה אלוהית שברגש הפנימי ברחשי הקדושה והתרה העליונה יוצאת על ידי אותה הכנה המוסרית של מציאות נחת רוח בהגיוני לב של חברו, אף על פי שמרחוקים מהגיונותיו הוא, כן, ההוראה האלוהית של הצלחת ההנהגה יוצאת מהקשבה שכל אחד קושב בשכל טוב את דעת חברו. עוד פעם, וכשם שהקשבה האלוהית שברגש הפנימי, ברחשי הקדושה והטהרה העליונה, יוצאת על ידי אותה ההכנה המוסרית של מציאות נחת רוח בהגיוני לב של חברו, אף על פי שהם רחוקים מהגיונותיו הוא, כן, האורה האלוהית של הצלחת ההנהגה יוצאת מהקשבה שכל אחד קושב בשכל טוב את דעת חברו. אם אני מבין טוב, במשפט הזה הרב מסביר לנו פה, זאת אומרת, אומר במילים שלו את מה שאומרים חז"ל, במילים שלהם, שני תלמידי חכמים מקשיבים זה לזה, הקדוש ברוך הוא שומע לכולם. המשפט הזה אמר את הכל. וכשם הפתיחה הזה מקשיבים זה לזה, הקשבה האלוהית שברגש הפנימי, הקשבה האלוהית, אני מציע את הפרשנות של הביטוי הזה, זה הקשבה מהסוג האלוהי שיש לבן אדם. מדובר הקשבת התלמיד חכם שהופכת להיות הקשבה האלוהית. במה? במה שהוא מפתח בקרבו רגש פנימי ברחשי הקדושה והטהרה העליונה. ההקשבה האלוהית, הקשבה של הסוג האלוהי שאתה יכול לחוש אותה, את התודעה, את המציאות האלוהית ברגש הפנימי, ששם הוא מתמלא רחשי קדושה וטהרה, וזה יוצא לפועל, ההקשבה האלוהית הזאת, על ידי אותה הכנה המוסרית של מציאות נחת רוח בגיוני לב של חברו, מקשיב לחברו. על ידי שהוא מקשיב לחברו, אז זה בעצמו עושה אותו מהסוג האלוהי. החצי הבא של המשפט, הוא עוקב אחר הביטוי של חז"ל, הקדוש ברוך הוא שומע לכולם. כשם שמקשיבים זה לזה, ועל ידי שמקשיבים זה לזה, אז ההקשבה האלוהית מופיעה ברגש הפנימי שלהם, במה שהם נמצאים בקדושה וטהרה עליונה, שהיא מתאימה אל הקפת אופקים רבים. כי יוצאת אל הפועל ההקשבה האלוקית הזאת, שברגש הפנימי שלהם, על ידי אותה הכנה המוסרית של מציאות נחת רוח בגיוני לב של חברו, שבן אדם יכול למצוא נחת רוח, או אולי זו מילה יותר חזקה מכל מה שהשתמשנו בה עד עתה. זה לא רק שאני יודע להגיד מה השיטה הלעומתית אומרת, זה לא רק שהיא נותנת רושם פסיכולוגי אצלי, יש לי נחת מהשיטה האחרת, נחת רוח. זאת אומרת, זה מתיישב אצלי. שוב, ברביעית אני אומר, זה לא עוקר את דעתי, ומכל מקום זה מבשם את דעתי במה שזה, בגוונים שזה נותן על דעתי, זה לנחת לי. היכולת המוסרית הזאת של מציאת נחת רוח בגיוני לב של חברו, היא זאת שמבשמת את האישיות, ומתאימה אותה לכלל היותה מסגלת לעצמה הקשבה אלוהית, כי היא מסוגלת להקשיב לחברו, כמו שהקדוש ברוך הוא מקשיב לכל דבר. וזאת אף על פי שהם רחוקים מהגיונותיו, הוא לא שההיגיון שלו השתנה, אבל מכל מקום ההיגיון שלו התבשם, והאישיות שלו התבשמה מהגיונות והלוכי רוח רחוקים מהחוג שלו. הקדוש ברוך הוא שומע להם. איך אומרים את זה בשפה מופשטת? כן, האורה האלוהית של הצלחת ההנהגה יוצאת מהקשבה שכל אחד קושב בשכל טוב את דעת חברו. הקדוש ברוך הוא שומע לכולם, הרב מבאר את זה במשמעות של הטיפוסים האלה הם ראויים להנהגה, להנהיג חברה, מדינה, מהלכי תרבות ורוח. זה נקרא הקדוש ברוך הוא שומע לכולם. הוא כנראה יסביר את זה בהמשך. אבל זה, להבנתי, מה שהוא טועם בתור כותרת כבר בשלב זה. האורה האלוהית של הצלחת ההנהגה יוצאת מקשבה שכל אחד קושב בשכל טוב ודעת חברו. לא רק שכל אחד מהתלמידי חכמים נהיה על ידי הקשבה לשיטה הזולטנית, נהיה באיכות רגשית, פסיכולוגית יותר מפותחת. האישיות המפותחת הזאת היא ראויה להיות אישיות מנהיגה. מעצבת, סוחפת אחריה את המציאות כולה. כמו הנהגה האלוהית. ואז, כשזהו המצב, בין שהוא מקבל אותה, מקבל את הדעה האלטרנטיבית, בין שהוא דוחה אותה. כי הוא יקבע אם הדעה האחרת היא מתאימה, לא מתאימה, באיזה מידה מתאימה, באיזה מידה לא מתאימה. אבל הוא קושב את הדעה האחרת והיא נותנת את רישומה בה. במקרה הכי קיצוני, בוא נגיד, שיש שני קצוות לקיצוניים האלה. יכול להיות שבן אדם שמע דעה אחרת ואומר, שמה, זוהי דעתי מכאן ואילך. יכול להיות. ויכול להיות שבן אדם יגיד, שמעתי דעה אחרת, וזו דעה לא נכונה. עדיין גם הקביעה שהדעה הזאת היא לא נכונה, היא מבשמת את דעתו. כי דעתו עכשיו היא לא רק דעה מונוליטית, אלא דעה שיודעת להקיף גם דעה הפוכה, ולהציב עמדה שתסביר מדוע היא טועה. זו איכות גבוהה יותר של הדעה העצמית, מדעה כזאת שהיא רק באה וקובעת את קביעותיה בצורה סתומה. אבל בין שהוא מקבל את הדעה, בין שהוא לא מקבל את הדעה, בין שהוא דוחה אותה, מכל מקום הדעה האחרת של האופק האחר פועלת את פעולתה להיגיון המיוחד של כל אחד. היא פועלת. איך בדיוק פועלת? כמה פועלת? לא יודע, אבל פועלת. ופועלת למה? להכשירו להיות ראוי להנהגה כפי הראוי לסדר האלוהי. טיפוס כזה הוא ראוי להנהגה. כי המנהיג הוא אמור להיות אדם כללי. מישהו כללי באמת, אז הוא מנהיג. אתם יודעים, הרשע הירש אומר שמלך זה אותיות כולם. וגם מלך זה אותיות שימושיות. ממנו ל מם למד חף, אז זה אותיות שאתה יכול להצמיד אותם לכל מילה. כל מילה תקדים לה מם למד חף, יתקבל משמעות. זה נקרא אותיות שמשיות. גם מלך הוא כזה, מלך הוא אמור לשמש את הכל. על כל פנים, חזרה לדיוק מה שכתוב פה בלי דרשות, אז הוא הופך להיות מתאים להנהגה הכללית כפי הראוי לסדר האלוהי. הסדר האלוהי, לפי הסדר האלוהי היה ראוי שאדם הכללי יהיה המלך, יהיה המנהיג. המתפשט על כל החיים החומריים הרוחניים כולם. הסדר האלוהי הוא טוטלי. כל ההופעה החומרית והרוחנית זה הופעת הסדר האלוהי. וכל זאת לפי שינויי פרטיהם. בפרטים יש אין קץ שינויים. והמציאות האלוהית כוללת את כולם, מחוללת את כולם, יוצרת את כולם, משכללת את כולם, בורת את כולם. והנהגה יוצאת מדעות משוקללות בשקל הראוי הבא אחר קבלת ההשפעה מכל הדעות, יודעים לתת משקל לרוח, משקל לדעות, להקיף, לשקלל את כל הדעות. ההנהגה יוצאת מדעות משוקללות בשקל הראוי. זאת אומרת, עוד פעם, לא פלורליזם, לא כולם שווים, לא כל המיטות הם לא כל הפין שווים, ולא הכל המיטות, אלא כל דבר יש את המשקל שלו, ושיודעים לשקול כל דבר איזה משקל יש לעניין. זה תפקיד ההנהגה, להקיף את הכל, לשקלל את הכל ולשקול, לתת לכל דבר את משקלו הוא. אז ההנהגה הזאת היא מכוונת לסדר האלוהי שבמציאות. שוב, כמו שהקשבה, מישהו מקשיב לחברו, אז הוא מסגל עצמו מן הקשבה אלוהית, כי גם הקדוש ברוך הוא כזה. אז מאחר שיש לו הקשבה כזאת, אז הוא נהיה אלוהי כזה, וממילא גם אלוהי כזה. זאת אומרת, הוא, הקדוש ברוך הוא מקור הכל, והוא מחיה את הכל, ומקיף את הכל, ומנהיג את הכל. הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אז, והאדם הדבק בו, שמפתח איכויות מוסריות כאלה, אז הוא יותר אלוהי. הוא מלך תואם, תואם העניין האלוהי, וגם תואם המלכות האלוהית. מן מלכי? רבנן. זה שורש הביטוי הזה. כן. אז ההנהגה יוצאת מדעות משוקלות בשקל הראוי הבא אחר קבלת ההשפעה מכל הדעות, היא מכוונת לסדר האלוהי שבמציאות ופועלת עליו גם כן באופן מתאים. מה שאין כן, ואם אין הקשבה, ואם יש מונוליטיות, ואם יש פנאטיות, ואם יש אטימות וצרות אופקים, אז כל אלה זה נוסחת פלאים להסתלקות דבר אחד, ששמו הכלליות. אז כלליות אין, אבל כלליות זה השכינה. מה שאין כן, כשכל אחד רוצה להתייחד דווקא בהגיונו המיוחד, אז אין השפעות הרוחניות הפרטיות מתאימות כלל לפי ההכנה הכללית האלוהית השרויה בכללות הנשמות של כלל האומה כולה, היונקת את נטיותיה מהאורה האלוהית התבועה בקרבה, על כן גורמים הם בזה לשכינה שתסתלק מישראל. כשאין את האינטראקציה שבין כל הרוחות והדעות, אז רוח החיים הכללי של האומה אין לו על מה לחול. רוח החיים הכללי של האומה זה רוח החיים האלוהי, שהוא טבעה הרוחני של האומה בישראל בכללות דורותיה. וכשחוסמים פה את מופע האופי הקלאסי, המהותי, האותנטי של רוח האומה, אז גורמים לשכינה שתסתלק מישראל. לא כל כך נעים לעצור בשכינה שמסתלק מישראל. אז נזכיר את ההמשך. אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בלקיש, שני תלמידי חכמים המדגילים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא אוהבן, שנאמר ודגלו עליי אהבה. זה טעות פה מה שכתוב בעיניה פה אצל הרב, דילוגו, זה צריך להיות דגלו עליי אהבה. אמר רבה, והוא דיידי צורתא דשמטא, והוא דלית לאו רבה במטה ליגמר מיני. טוב, נראה את זה בעזרת השם. אמן.